שלום שלום. קודם מילת התנצלות על דברים שאמרתי לפני שבועי, לא בשבוע שעבר. היה שאמרתי שיש, דיברנו האם יש שסע בעם והאם יש קוטביות ושנאה הדדית וכולי, ואז התבטאתי ואמרתי שלא יודע, ממה שאני פוגש אני לא רואה שיש כל כך קרע בעם, ואולי מה שיש זה רק אנחנו שומעים מריבות חברי כנסת, אז יש 120 חברי כנסת ועוד 30 קשבינו כתבינו וכולי, סך הכל 150. וחשוב לי לומר שכוונתי שאצלם שומעים את זה, אבל לא שבאמת אצלם יש את השנאה הזאת, כי כל מי שיצא לו להגיע לכנסת הוא רואה מפגשים שאפילו אותם אנשים שמייצגים עמדות מאוד כותביות, אפילו בינם ברוב הגדול אין שום שנאה. הם נדרשים כשהם עומדים שם ומדברים להציג את העמדות, אז לכן זה נשמע שיש שם איזה שנאה הדדית, אבל אפילו בתוך המאה ה-20 הללו רבים וטובים חיים טוב ביניהם, ואחרי הדיונים הם יושבים ביחד ובנעימות. אז כוונתי שרק אצלם עוד שומעים ביטויים של כותביות, אבל גם אצלם אין שנאה. נעבור לענייננו היום. איזה מפעלים גדולים אתם מכירים?
אוסם.
כן, מה אוסם מייצר? מאפים וכולי. כן, איזה עוד מפעל? תנובה. מה היא? חלב. כן.
הכרנו את אלית.
כן. מה עוד?
טבע.
מה מייצר? תרופות. חברת, בינתיים דיברו רק על אוכל, עכשיו יש טבע. מייצרת תרופות. איזה עוד חברות? מה? קוקה קולה. כן, אני רואה שהרבה סובב פה סביב האוכל. כן.
סנו.
מה?
סנו.
בקיצור, יש חברות מחברות שונות שמייצרות דברים גדולים וחשובים, והמחלקה החשובה ביותר בכל אחת מהחברות הללו זה מחלקת הייצור. בסופו של דבר צריך לייצר את המאפה הזה אוסם, או את התרופה הזאת טבע, או את המשקה הזה קוקה קולה, וכן הלאה וכן הלאה. כמובן, אם יש רק את החברה, רק את המחלקה הזאת, זה לא מספיק, כי יישארו כולם עם המחסנים מלאים. צריך לכן גם מחלקת שיווק, וכדי שיקנו את זה אז יש גם מחלקת פרסום, ועוד כהנה וכהנה. כל מחלקה כמובן תורמת לכך שהמפעל יצליח והמפעל יהיה רווחי ויצליחו למכור את הסחורה. ויש עוד מחלקה שהיא בכלל לא רווחית, והיא קיימת בכל אחד ואחד מהמפעלים הללו. והמחלקה הזאת נקראת מחלקת בקרת איכות. מה עושה המחלקה הזאת? נאמר שחברת אוסם, חברה מאוד מאוד מצליחה, אותו הדבר חברת טבע, יש לפנינו פה דוגמה קלאסר. לא יודע מי החברה שמייצר את הקלסרים האלה, אבל ניקח לדוגמה, הם קנו חומר גלם בשביל 1,000 יחידות, וחוץ מזה קנו עוד 1,000 טיק-טקים כאלה, ומסמרונים כאלה בשביל 1,000 קלסרים, הם ישווקו 1,000? מה? למה לא? הם קנו בשביל 1,000, ויש להם גם 1,000 טיק-טקים כאלה. או, יש גם בלי. יש תמיד איזשהו קלסר אחד שהשתקמק לו בתוך המכונה. עוד איזה משהו שהתעוות באיזה מקום. מה עושה מחלקת בקרת איכות? היא בודקת, והיא מגיעה למנהל המפעל, והיא אומרת לו, תראה, המפעל מאוד מאוד מצליח, והוא מפרנס הרבה משפחות, וזו שמחה גדולה. אבל בדקנו וראינו שבכל המקומות האחרים בעולם שיש מפעלים לקלסרים כאלה, הבלאי הוא 1%, 2%, גג 3% על כל 100 קלסרים, 3 הולכים לפח. ואצלנו, אמנם המפעל מרוויח יפה, אבל מעל 10% נזרק. צריכים לחשוב מה הבעיה. יכול להיות שחומר הגלם שמגיע הוא באיכות ירודה. יכול להיות שהמכונות לא מתוחזקות כראוי. יכול להיות שהפועלים שאחראים לראות את המכונות ולוודא ולהגיש את הסחורה ולקחת, הם מתרשלים בעבודה שלהם. אבל זה משהו פה לא נורמלי, זה לא יכול להיות שהמפעל שלנו, עם כל הכבוד לזה שהוא רווחי, כל כך הרבה הולך לפח. ויכול להיות שמבחינת אחוזי הפחת הכל טוב מאוד. קלסר אחד ב1,000 מתעוות. נו, שמחה גדולה. והמפעל מאוד מאוד מצליח. מעסיק הרבה אנשים. והוא גם מייצא לחוץ לארץ, רווחי מאוד. אבל מחלקת הביקורת, מבקר המפעל, בדק ומצא שאומנם אנחנו מייצאים לאמריקה ולאירופה ולמזרח הרחוק, אבל בדקתי וראיתי שכנראה הרווחים שאנחנו מרוויחים מאמריקה ואירופה מכסים את ההפסדים למזרח הרחוק. יש לנו בן אדם במזרח הרחוק יושב שם מטעמנו, על חשבוננו, משקיע כסף בפרסומות, לא מחר קלסר אחד. אז או שהוא לא יודע לעבוד, או שהפרסומות שלו לא מתאימות, או שלא לקחנו בחשבון שהסינים לא משתמשים בקלסרים. אבל אין טעם להמשיך במתכונת הזאת עם כל הברכה שיש שהמפעל מרוויח, אבל אין טעם שתהיה מחלקה או אגף שממשיכים רק להפסיד. וזה קיים בכל מפעל גדול שרוצה להרוויח. לא רק במפעל גדול, גם במקולת קטנה בשכונה. שם אין מחלקה ולא מעסיקים אנשים בזה, אבל בעל המקולת שם לב, מהקפואים הוא מרוויח יפה, גם מהשימורים הוא מרוויח, ליד הקופה יש לו ממתקים, והוא שם לב, פעם בחודשיים שלושה, הממתקים כבר יבשים, זורק אותם לפח, וקונה מלאי חדש. בפועל, לא מוכר סוכריה אחת. למה? טוב, שווה לבדוק. יכול להיות שזו שכונה של זקנים שהם לא אוכלים ממתקים. יכול להיות שיש כאן ממול חנות לממתקים, ומי שרוצה סוכריות הולך לשם. אבל אין טעם להמשיך כך. לקנות כל חודשיים מלאי חדש ולזרוק אותו. כך כל מי שרוצה להרוויח. גם מי שהמטרה שלו לא להרוויח כסף. יש הרבה מערכות שאין להם שום כוונת רווח. למשל, כל משרדי הממשלה. משרדי הממשלה לא אמורים להרוויח אגורה. משרד החינוך מקבל כסף, הרבה כסף, ואמור לספק חינוך. משרד הביטחון מקבל כסף, המון כסף, ואמור לספק ביטחון. הוא לא אמור לעשות רווחים. וכך, משרד הבריאות מקבל הרבה כסף, ואמור לדאוג לבריאות. גם הם מבוקרים. יש לכל אחד ואחד מהמשרדים הללו מבקר פנימי, וחוץ מזה, יש משרד שלם, שנקרא משרד מבקר המדינה. מבקר המדינה זה לא בן אדם אחד רק. זאת אומרת, בראש המערכת עומד מבקר המדינה. אבל יש לו משרד שיש שם מבקרים לכל אחד ואחד מהתחומים. והם יכולים, וזה מה שהם עושים, בלי הודעה מוקדמת, בלי התראה, ליפול על כל מחלקה ואגף במשרדים הממשלתיים, להחליט שהם רוצים לבקר אותם. לבקר לא מלשון ביקור, אלא מלשון ביקורת. ובמשרד הבריאות הם מחליטים לבדוק השנה את פנימית ג' ביחילוב. ומסתבר שבכל הפנימיות בארץ, בעולם, אחוז הנפטרים הוא 20% מאלה שמגיעים. והנה במחלקה הזאת, יותר מחצי מאלה שמגיעים, מחזירים נשמתם לבורם. אז לא יודע, או שאיכות הטיפול, או שיש איזו התרשלות, או הסניטריה, או לא יודע. ויוזמן מנהל המחלקה, ויוזמן מנהל בית החולים, לתת הסברים. זה לא גוף שאמור להרוויח כסף, הוא אמור אבל לספק בריאות. ויכול להיות שהוא ייתן תשובות מאוד מניחות את הדעת. הוא יגיד, אמנם זה לא כתוב על השלט, במחלקה הזאת אנחנו מרכזים את החולים שנקראים בלשון העם חולים סופניים, שסיכויי ההישרדות שלהם יותר נמוכים. ולכן, אלה הם התוצאות. טוב, שמענו משהו. מבקר המדינה יכול להחליט שהוא עכשיו בודק בימ"ח, יחידת מחסני החירום של הגדוד השריון הזה והזה, האם כרגע יש מלאי פגזים מספיק אם עכשיו אנחנו נדרשים לצאת למלחמה. וכך הוא יכול לנחות, והוא עושה את זה בכל רגע שהוא מעוניין. כל כמה זמן מבקרים? מה? פעם בשנה. מבקר המדינה מגיש דוח פעם בשנה. מה אתם אומרים? פעם בכמה צריך לבקר?
כל הזמן ביום.
כל הזמן. ככל שהמערכת הזאת יותר יקרה לך, אתה בודק אותה לעתים יותר תכופות. למשל, הבנקים בארץ, כל כמה זמן נבדקים? כל 3 חודשים. אפשר לשמוע דיווח? הרבעון, ככה זה נקרא. ברבעון האחרון, בנק דיסקונט הרוויח יחסית לרבעון הקודם, כך וכך. ברבעון האחרון, בנק לאומי הרוויח יחסית לבנק מזרחי, רבעון הזה יחסית לרבעון הקודם. למה? למה אנחנו לא משאירים את זה לפעם בשנה? אומרת מדינת ישראל, הבנקים מחזיקים אצלם את החסכונות של כל אזרחי המדינה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שאחרי שנה יתברר שהיה איזה בנק שקרס ואיתו קרסו כל החסכונות של רבים רבים מהתושבים פה. לכן, כל 3 חודשים אני חייב לבדוק. כך זה. ככל שהמערכת יותר יקרה, כך אנחנו נבדוק לעתים יותר תחופות, אמרנו. מישהו פה עובד במשרד מבקר המדינה? לא. מישהו פה הוא מבקר המועצה האזורית? הוא מבקר מזכירות היישוב? גם לא. מבקר הישיבה? גם לא. אף אחד מאיתנו, ואף אני הקטן, לא עובד במבקר המדינה, לא עובד במבקר המועצה, לא מבקר היישוב, לא מבקר הישיבה. למרות, לא נעים להגיד, גם בלי שמוננו, לפעמים יש לנו הרבה מה לומר. דברי ביקורת, פה על ראש הממשלה, ופה על שר ההוא, ופה על ראש המועצה, ופה על המזכירות, וזה, אנשים. גם אם לא מונו, יש להם לפעמים הרבה מה לבקר. כל מיני מערכות. אני אישית לא מוניתי להיות המבקר של אף אחת מהמערכות הללו, חוץ ממערכת אחת שכן מוניתי. אנוכי ורק אני מוניתי להיות המבקר של איציק אמיתי. פעם בכמה? לפעמים עוברים 5 שנים ולא בדקתי, לפעמים 20 שנה, 50, 80, לפעמים במשך 120 שנה יצא לי לבקר חצי עולם, אבל את עצמי, לא הגעתי לזה עוד. לבדוק את עצמי. פעם בכמה ראוי לבדוק? תלוי כמה זה יקר לך. לכן, צדיקים, כל ערב, לפני קריאת שמע על המיטה, מה היה לי, וואי, היום לא עניתי בצורה מכובדת אל החבר שלי. ופה היה מישהו שקצת פגעתי בו. כל ערב. יש מישהו, לא כל ערב, פעם בשבוע. ערב שבת, מוצא לעצמו איזה זמן להיות עם עצמו. מה היה לי השבוע? מה היה טוב? מה צריך תיקון? יש כאלה לא מגיע לזה כל שבוע. פעם בחודש? איך נקרא ערב ראש חודש? יום כיפור קטן. אפשר לראות בסידורים פיוטים. זה לא יום כיפור? זה כן, זה יום כיפור קטן. זה יום כיפור לחודש הזה. יום כיפור קטן, ערב ראש חודש. אבל כל אדם לפחות פעם בשנה אמור לבדוק את עצמו. לפחות פעם בשנה. בעברית, במילה אחת, אלול. ואם שואלים אתכם, גם חברים שלא לומדים בבית המדרש, גם חברים שנראים לא קשורים לתורה ומצוות, הסבר הגיוני, בסיסי, המערכת הבסיסית הראשונית ביותר להבין מה זה אלול, כביקורת תקופתית. שכל בר דעת נדרש לעשות לעצמו. לעצמו, לא לחברו. אלא אם כן חברו שכר אותו. היו דברים כאלה פעם. קנה לך חבר. כתוב במשנה באבות, עשה לך רב, וקנה לך חבר. בישיבות המוסר, אנשים היו קונים, משלמים למישהו, אתה תהיה הבעל מוסר שלי. אם אתה רואה שאני מועד במשהו, מרפק, תעמיד אותי במקום. עכשיו איך אנחנו בודקים את עצמנו? אז אפשר להגיד, טוב, הנה זה חודש אלול, ועל זה אני באלול חושב. יכול לעבור כל חודש אלול. ובאמת, הרבה לא בדקתי. כי אמיתית, אם מישהו לוקח את עצמו ברצינות, הוא אמור כביכול להשכיב את עצמו על שולחן הניתוחים, ולעשות לעצמו ניתוח לב פתוח. לבדוק את כל המערכות באמת. למה אני מתכוון? איציק אמיתי, איך אתה כבן? כבן להוריך. אבא שלי, זיכרונו לברכה, נפטר לפני שנים. לא ניכנס עכשיו איך מקיימים מכבדו במותו גם. תיבדל לחיים ארוכים וטובים עם מי שתאריך ימים בבריאות טובה, גרה בדיור מוגן בתל אביב. מעבר לטלפונים, פעם בשבוע מגיע לבקר. ואני יושב אצלה. איציק, אתה בא אליה, אתה שם? או שאתה מבקר, אבל טוב, אחרי חצי שעה אתה הולך, כי כבר אתה מחפש איך לשמח אותה? או שאתה יושב שם רק? היא ברוך השם מסודרת שם. יש לה שם דאגה לבריאותה, ודאגה למזון ותרופות, ופעילות תרבות, והכל דואגים לה. באמת, אנחנו אסירי תודה. אבל לפעמים, אם מתחשק לך משהו, כן, הייתי רוצה שוקולד. אז אני יכול, אין בעיה עם חמש דקות, אני קופץ כאן ממול, חובד יהודה, יש שם, שוב, אני מביא לך שוקולד. אבל אני יכול גם, זה ייקח לי עוד תוספת של חצי שעה, לקחת אותה עם הכיסא גלגלי, לצאת איתה החוצה, ללכת איתה לרחוב הסמוך, ושם להראות לה, תראי, יש כמה אפשרויות, יש כמה סוגי שוקולד. איזה את מעדיפה? אולי זה יותר לשמח אותה. אני אומר את זה לעצמי. איך אני כאח יש לי ברוך השם שני אחים. אין יומיים שאנחנו לא מדברים. ברוך השם. האם אפשר לחזק יותר את הקשר? אם יש מישהו מאחיך שצריך משהו, אתה עולה על זה גם בלי שהוא אמר? לכם אני אומר גם, איך אתה כנכד? לי כבר אין, סבא וסבתא, אבל... אתם תראו מה זה, אם אתה מתקשר ביום שישי לסבא, לסבתא, ומספר לה מה היה לך השבוע, ומתעניין קצת, החיית את נפשם. איך אני כבעל? האם אני יכול לחשוב מה ישמח את אשתי עוד לפני שהיא תגיד? ולדאוג לזה? בחביבות? איך אני כאבא? לילדים? איך אני כחותן לחתנים והקלות? אם משהו מטריד אותם, מישהו מהילדים, הם יודעים שהם יכולים לפנות? איך אני כסבא? השנה נכנסו שניים בכיתה א'. התקשרתי למחרת לשאול, ליד מי אתה יושב? האם נחמד לך? אז אם אני שואל, כנראה שעשיתי את זה, אבל כנראה שהיו גם הדברים שלא עשיתי. זה הצעירים, ויש מבוגרים יותר. איך אני כשכן? הוא כזה סנוב, לא מדבר עם אף אחד, לא נעל לו אפילו לשאול את השכנים שלו מה נשמע, או שהוא נעצר ובחביבות מתעניין. וואי, לא ראיתי לך, לא ראיתי אותך כבר שבועיים. מה, לא היית ביישוב הזה? אולי ראוי כך? איך אני כעובד במקום העבודה שלו? כל אחד ואחד. נאמר, אני בא לשיעור. האם, טוב, יגיע בזמן, לא יגיע בזמן, לפעמים אני מאחר, לפעמים אני מפקשי שיעור, ומה אני למד? טוב, נחשוב בדרך כבר, ותוך כדי שיעור נשרבט משהו. או שכבר לפני כן אתה מתכנן ואתה יודע בדיוק מה יהיה השיעור, מה יהיה השיעור הבא, ואם צריך להכין דפים, ואתה מגיע ערוך מוכן בזמן. איך אני כמילואימניק? אני עוד עושה מילואים. פעם אחרונה הייתי מגויס לפני חודש, בדיוק לפני חודש, במבצע עלות השחר. האם אני מחפש איך להשתמט מהמשימה? או שעוד לפני שקוראים לי, אני כבר מתקשר, אני מבין שיש התחממות בגזרה. לאן צריך להגיע? איך אני כנהג? אני לא עובד כנהג. אני לא נהג האוטובוס ואני לא נהג הסעות. אבל אני נהג. ואם אני נוהג בכביש, חס וחלילה, טעות שלי יכולה לעלות בחיים של מישהו. אז אני אמור לבדוק את עצמי לפחות פעם בשנה. יציק אמיתי, איזה מין נהג אתה? ואחרי כל הדברים הללו, עכשיו אני לא אומר שכל אחד ואחד צריך לעשות את זה בכל רם, או שהוא צריך לעשות את זה בנוכחות חברים, או שבשבוע הבא אני אבדוק, כל אחד יגיש לי משהו. לא. ויכול להיות שאלול תשפ"ב לא הגעתי לזה. משום מה גם באלול תשפ"א לא הגעתי לזה. וגם באלול תשפ"ה לא הגעתי לזה. ויכול להיות שגם באלול תשפ"ג אני לא אגיע לזה. לפעמים עוברים איזה 20, 30, 40 שנה, 120 שנה, ולא מגענו לזה. ואמרתי לעצמי, אני נוהג הרבה. לא עשיתי בדיקה יחסית לנהג מונית, אבל אני נוהג הרבה. ירוק מהבהב. אפשר להיכנס לצומת? מה? ירוק מהבהב. יש כביש מהיר? הכביש המהיר מסתיים ברמזור, אתה דוהר, אי אפשר פחות, על הכביש המהיר, ואתה רואה לפניך בצומת, ירוק מהבהב. מה אתה עושה? מה? מה אתה עושה? לא שאלתי מה לשון החוק, שאלתי מה אתה עושה. מה?
מאיץ, מאיץ.
עם צדי בסוף או עם תת? זה שונה קצת. נותן גז, מאיץ, להרוויח את הרמזור. האם הוא ירוויח או יפסיד? זה יתברר תוך חצי דקה. זה מה שרבים וטובים עושים. ואמרתי לעצמי, עכשיו על פי חוק, ירוק מהבהב, הוא ירוק לכל דבר. מותר לך בהחלט להיכנס לצומת. בכתום אתה לא אמור להיכנס לצומת, אבל אם כבר היית בתום הצומת, אתה יכול להשלים את הנסיעה, לעבור את הצומת. ואמרתי לעצמי, יציק אמיתי, אתה נוהג הרבה, ירוק מהבהב. העת, תעצור, תחכה לרמזור הבא. אלא אם כן אני רואה בראי שמאחוריי דוהרת איזה מסעית, ואם אני עכשיו אעצור, זה רק יגרום פה לתאונה. אבל אם לא, תעצור. עכשיו, כמו כל מערכת, תפסת מרובה, לא תפסת. יכול להיות שאתה מחליט אלול. אני לא בטוח שזה נמתאים לזה, שאני אצליח להחזיק מעמד עם זה כל החיים. אלול, תעצור בירוק מהבהב. חגורה בתוך היישוב. כן. חגורה בתוך היישוב. צריך לחגור? מה? צריך. ומה קורה? אתה קופץ שנייה להקפיץ את הילד לגנון, וזה פה, זה חמישה בתים. מה? עושה רעש, יש לזה פתרון, מאחורה אפשר לשים את זה ככה. טוב שזה עושה רעש. חמישה בתים. עכשיו אני ראיתי כבר כדאג אמבולנס, ראיתי גם תוצאות של מכוניות שנסעו 20 קמ"ש ונפגשו, והשם ישמרנו, הראש בחלון וכו'. לא יותר מ-20 קמ"ש. לפני שהרכב זז, אני חוגר. איציק, פחות אלול. בעזרת השם, שיהיה לי את הכוח להמשיך עם זה כל החיים. וכך ביחס לכל אחת ואחת מהמערכות. איך אתה עם החברותה שלך? איך אתה עם הרב שלך? איך אתה כשאתה חברות המבוגר? איך אתה כשאתה חברות הצעיר? איך ש... גבאי מחפש פה כבר מישהו בעל תפילה, הוא כבר עבר את כולם, 3 סיבובים. יכול להיות שאתה באמת, זה לא שייך שאתה תהיה בעל תפילה. אבל אם כן, אולי אתה יכול לתת לו כתף, לסייע משהו, להקל עליו. הוא לקח על עצמו עול ציבור. זכור לי, לפני שנים התארחתי, המשפחה שלנו התארחנו אצל משפחה, גיסי וגיסתי, התארחנו אצלם לשבת. כמו שמקובל ביישובים, כשמישהו בא להתארח בשבת, אז מוצאים איזה בית של משפחה שנסע לשבת והוא יכול להתארח שם. מוכר? ביישובים כך מקובל. בערים פחות, ביישובים כך מקובל. ובשכנות לגיסי וגיסתי גרים בני דודים שאנחנו בקשר טוב איתם, בני בית אצלם גם. הם בדיוק נסו לשבת ואנחנו נכנסנו אליהם. טוב, אנחנו מכניסים שם את כל הדברים שצריך לשבת, ויש איתי קלסר שאני רושם לי פה לקראת שבת רעיונות לפרשת השבוע, שיכול להיות במשך השבת אני ארצה משהו לעיין בזה. אז אני מוציא את הקלסר מהתיק, ואת הקלסר אני שם שם בין הספרים, שיהיה לי את זה זמין לשבת. באמצע שבת הייתי באמת צריך את הקלסר לראות שם משהו, ואני ניגש לקחת את הקלסר, ועד מסתבר שלא רק לי יש קלסר כזה. זה לא הקלסר היחיד בעולם. גם לבעל הבית יש קלסר בדיוק כזה. ואני בטעות פותח את הקלסר, שולף את הקלסר של בעל הבית, הבן דוד. ואני פותח, ברגע ש... עליתי על זה שראיתי שזה לא הקלסר שלי, מיד סגרתי והחזרתי למקום. אבל עד ש... הספקתי לראות מה כתוב שם. עכשיו ידעתי שהוא יהודי רציני. לא ידעתי עד כמה. יהודי רציני. והנה אני רואה שאת כל מה שאנחנו דיברנו בעל פה, הוא כותב, הוא לקח את עצמו ברצינות. מה אני צריך לשפר ביחס לאימא שלי, בדאגה לאימא שלי? הוא היה כבר סבא אז, אבל אמו זיכרונה לברכה אז עוד הייתה בחיים, והוא רושם לעצמו מה הוא צריך להשתפר? אלול. ויכול להיות שפה פספסתי איזה שהם מערכות שלא נגעתי בהם. אבל עקרונית, אנחנו אמורים כך ביחס לכל תחום ותחום. ויכול להיות שבאלול הזה אנחנו לא נגיע לכל המערכות, לבדוק את כולם. וגם כשחושבים שצריך לשפר, שוב, תפסת מרובה לא תפסת, גם מערכות גדולות לפעמים הן עושות תוכנית חומש. היעד הוא להגיע תוך שנה אחת אי אפשר, תוך 5 שנים. ואז עושים תוכנית, מה נעשה השנה? מה? אנחנו מכירים את זה מהרבה תחומים. בכל תחום זה ככה. כביש 90, הכביש הארוך ביותר בארץ. ממטולה עד אילת. ולצערנו, היו תאונות, ויש שם 2 נתיבים בלבד. והחליטו 4 נתיבים. זה עלויות כבדות מאוד. מחליטה המדינה, אנחנו פורסים על פני מספר שנים. ומקריית שמונה צומת מיד... כבר 4 מסלולים, מאילת עד יוטבתה כבר 4 מסלולים, וממשיכים לעבוד על זה. וכך בעוד. ויכול להיות שגם אנחנו. במערכות שאנחנו נבדוק את עצמנו, ונאמר, צריך פה תיקון משמעותי מאוד, אבל אני לא יכול את הכל לקבל בבת אחת. איך אני... מתכוון בתפילה. אני לא מדבר על הכוונות של הרשש ועל כל מיני כוונות על פי חוכמת הסוד. פשט המילים, להתכוון בזמן שאני מתפלל. ולמרות שזה לכאורה פשוט ואין שום מניעה, זה בידיים שלנו, אנחנו יודעים שזה לא פשוט. אנחנו יודעים שזה לא פשוט, עד כדי כך, שרב שלמה זלמן אוירבך, כששאלו אותו, מה בשבילו יום מוצלח? יום שהוא מרגיש, היה לי יום טוב. הוא אומר, אם הצלחתי ב3 התפילות, לכוון את הפירוש הפשוט של המילים לאורך כל התפילה. רב שלום זלמן. אז יכול להיות שאתה אומר לעצמך, אם אני אצליח מעבר, מה טוב. אבל באלול הזה 3 ברכות ראשונות. את זה אתה מחזיק. אחר כך אם נצליח, תצליח. הרגשת שכבשת את היד, קנית את זה, אתה חונן לאדם דעת. כי אדם יודע, אם הוא יגיד לעצמו, אני מעכשיו, זה לא עובד ככה. תפסת מרובה, לא תפסת. זה כבר... לימדו לו. שנזכה, קיבלנו מתנה את חודש אלול, שנזכה לנצל.